אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש שלנו אנחנו נבעיר מתוך הכניסה ליום הזיכרון, לשואה ולגבורה לשנת תשפ"ד, ואם להפוך את האש הזאת שלנו לנר זיכרון אחד במסע הזה, זהו נר זיכרון לרב נתן קסוטו, שנספה ממש חודשים ספורים לפני שחרור מחנה ההשמדה אושוויץ בצעדות המוות, והוא בן 35 בלבד. אמי נמצא כאן היום, בנו של הרב נתן קסוטו, דוד קסוטו, ששרד בדרכים עקלקלות את שואת יהודי איטליה. דוד, אתה היום בן 86, יליד 1937 בפירנצה, אדריכל חשוב מאוד ותולדות האדריכלות הישראלית, ואיש ירושלים שגם היית סגן ראש העיר הזאת.
גם יקיר ירושלים.
זה מובן מאליו, אבל אני רוצה שלפני שניגש לסיפור שלך ושל משפחתך, משפחת קסוטו, שאני מניח שלרבים השם הזה כבר מצלצל, בשל סבך, פרשן המקרא, משה דוד קסוטו, אולי נתמקד במקום שבו נולדת, פירנצה. פירנצה זו עיר הרנסנס, עיר האומנות האיטלקית, עיר המחשבה ההומניסטית שנולדה באיטליה וכולי וכולי. איזו מין יהדות הייתה היהדות שנולדת אליה ב-1937 בפירנצה, היהדות של משפחת קסוטו?
צריך לומר דבר אחד. ב-1937, כשאני נולדתי, כבר באוויר היו הגזרות נגד היהודים. זאת אומרת, פירנצה שלי לא הייתה פירנצה של אבי ושל סבי. הם היו בפירנצה אחרת.
כי מוסוליני כבר אוחז בהגה השלטון, והוא כבר מעדק את הקשרים עם היטלר מ-1936 ועלה, נכון?
נכון מאוד. וצריך לומר אבל שפירנצה שקדמה לי, הייתה פירנצה שבה למד סבי בבית מדרש הרבנים בפירנצה, כאשר פירנצה הייתה בירת איטליה. והייתה תקופה קצרה שהייתה בירה, והרב ש... היה הרב הראשי של פירנצה, היה רב שהגיע מברודי.
כלומר, ממזרח אירופה.
כמובן, מזרח אירופה, והרב הזה היה הירש צבי מרגוליאס, או מרגליות בעברית, והיה איש קרוב לנושא חוכמת ישראל. אבל היה אורתודוקסי לחלוטין.
חוכמת ישראל, רק נגיד, חקר היהדות באקדמיה, כפי שיוסד על ידי יהודים גרמנים.
אכן. והוא מגיע לפירנצה, עיר הרנסנס, עיר היהדות המאוד מאוד פתוחה. והוא מוצא כר נרחב לעבודתו שם. דמות מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מיוחדת, שהשפיעה על יהדות איטליה בצורה מדהימה. זאת אומרת, יהדות איטליה הייתה לפני ברגוליאס, הייתה יהדות דקדנטית, שכבר...
שוקעת.
כן, שוקעת, הלימודים היהודיים הסתכמו בלבד במקרא, מעט מאוד משנה, מעט מאוד תלמוד, מעט מאוד אחרונים, ופתאום בא מישהו שחולש על כל הנושאים האלה, ומלמד קבוצה של צעירים שהופכים לרבני איטליה, שבאים אחריו.
והוא בעצם מאפשר במובנים מסוימים את הדמות הזאת של סבכה, משה דוד קסוטו, שהוא מנסה למזוג, גם אני אקרא לזה השקפה יהודית ברורה, אבל גם התמודדות ישירה עם האתגרים של חקר המקרא.
בהחלט כן, והספר שעליו עשה סבא את הבסיס שלו, נקרא באיטלקית La Questione della Genesi. זאת אומרת, הוא יוצא בספר הזה, וזה ספר שנכתב כשהוא היה איש צעיר בן 24, הוא נולד ב-1882, אז הוא מוציא ספר La Questione della Genesi, שתורגם לימים למהותו של ספר בראשית, שזה ויכוח עם חוקרי המקרא הגרמנים. הגרמנים הייתה להם תכונה. הם היו לוקחים את המקרא, מפצלים אותו להרבה חלקים. זה לא דבר שלם. ככה הם עשו עם הומרוס, ככה הם עשו עם כל דבר, כי מה שלא גרמני לא התאים להם. והם פרקו את ספר בראשית לפרקים. אם מופיע פעם שם הקדוש ברוך הוא בתור יוד יוד, או בתור יוד ה' וו ה'.
הם אומרים, אלו שני חיבורים נפרדים.
אלה חיבורים נפרדים.
וסבכה כפר בזה כפירה מוחלטת.
כפר בזה כפירה, הוא מסביר שלמשל, המושג אלוהים, זה מושג שמופיע כאשר מדובר במשפט, בצד המשפטי של האמונה היהודית. ויוד ה' וו ה' זה האל העליון, וכו' וכו'. הוא מסביר את השוני שיש בכל אחד מן השמות, ולא, זה לא שזה ממקורות שונים, אלא זה הכל מקור אחד, שנערך באיזשהו מקום בתקופתו של דוד המלך. המקרא הוא יצירה אחת.
ואני חושב שוודאי הציבור הישראלי, נאמר, ההיכרות שלו עם השם קסוטו, עם מתוך מה שמכונה תנ"ך קסוטו, שזה בעצם גיסו, שם שאתה הזכרת כאן.
כן, אליהו שמואל הרטום.
שהוא ברוחו כותב פירוש בהיר מאוד למקרא.
מאוד מקובל. הפירוש שלו, דרך אגב, לא נלמד בבתי הספר הממלכתיים דתיים, כי בממלכתיים דתיים לומדים רק את הפרשנים, נגיד, המסורתיים.
וצריך לומר ש... עד היום מפחדים מהיכולת של סבכה להישיר מבט אל השאלות המחקריות.
בדיוק. עכשיו, רק בתקופה האחרונה, הוצאנו ספר שנקרא ויכוח על תורה מן השמיים, שבה הוא מתווכח עם יהודי פיורנטיני אחר בשם מנחם יהודה פצ'יפיצ'י, על משמעות המושג תורה מן השמיים. הוא מקבל את התורה מן השמיים, אבל אין לו את ההוכחה המדעית לכך, ולכן הוא לא מוכן להגיד את זה.
להגיד את זה באוניברסיטה.
באוניברסיטה.
הוא הרי לימד באוניברסיטאות של פירנצה, ואחר כך של רומא, נכון?
של רומא, ואחר כך בירושלים. עכשיו, הוא בעצם, הייתי אומר, הנודעות שלו באיטליה הייתה בעיקר בגלל ספרו ששימש כדוקטורט, שנקרא ליברי די פירנצה נלטה דה רינשימנטו, כלומר, יהודי פירנצה בתקופת הרנסנס, וזה ספר שהוא אב טיפוס לחקר יהדות איטליה לכל הדורות, עד היום מצטטים אותו. בעצם הוא מספר על קדמוניות יהודי איטליה בתקופת בית מדיצ'י. התרומה שהיהודים נתנו ליהדות איטליה בכלל, וליהדות פירנצה בפרט, תחת שרביטם של בני מדיצ'י, שהיו שליטים יחסית נאורים.
פטרוני האומנות.
ודאי. נמצא עכשיו לאחרונה, סבא כתב עליו, צייר יהודי פיורנטיני, שדבר שלא עשוי, לא יכול היה בכלל לעלות על הדעת.
מחוץ למקום כמו פירנצה. כי יהודי יעשה פסל וכל תמונה, מה פתאום?
זהו בדיוק. והוא היה צייר מקובל מאוד, אוסטיליו קוראים לו. הדבר המעניין הוא שרק עכשיו נמצאו הציורים שלו.
אז אני רוצה לקחת אותך מסבך אליך. ואל אביך ש... שעם שמו פתחנו את המסע הזה, נתן קסוטו, עליו השלום, שאני שמעתיך מספר שבילדותך, אביך שהיה רב, בן של פרשן מקרא ורב, היה לוקח אותך לראות את יצירות האומנות של פירנצה, היצירות הגדולות, והיצירות הללו אינן רק במוזיאונים, הן נמצאות בתוך כנסיות, כל מי שהיה בפירנצה יודע זאת, וזה לא מנע ממנו לקחת אותך אל תוך הכנסייה, כדי שתחזה באומנות הזו.
אכן כך. אבא היה, הוא היה רופא ורב. הוא היה רב של פירנצה, אחרי משנת 1900, סוף 42 ואילך, 43 הוא נתפס. אבל הוא היה הרב של העיר, אהוב מאוד על בני קהילתו, מורה לנוער, והכניס בהם ערכים ציוניים בלתי רגילים. רבים מהם אחר כך עלו ארצה. והוא רצה שאנחנו נקבל חינוך, מה שפירנצה יכולה להקנות לנער, לילד, לי ואחותי. הוא קיבל את יום ראשון כיום חופשי בבית החולים, שבת הוא היה מקדיש את זה לבית הכנסת ולתפילה.
בית הכנסת הגדול של פירנצה, של פירנצה, כן. היפהפה למי שראה אותו, שיש שם מין איזה מרפסת שאליה עולה הרב כדי לדרוש.
כן, נכון.
אביך היה דורש שם.
שם הוא היה, משם היה דורש, אני זוכר את זה היטב עד היום הזה, שהוא היה... פונה לקהל מתוך מהמרפסת הזאת. אנחנו, יום ראשון היה מוקדש לטיולים בסביבות פירנצה, בטוסקנה, בפייזולה, מקומות של נופים יוצאים מן הכלל, ושם למדנו על ארכיאולוגיה של התקופה שהיו בני צור, היה להם שם, זה היה... בפייזולה היה ממש שרידים יוצאים מן הכלל, והוא היה מלמד אותנו את הדברים האלה. היינו נוסעים, הוא, אני הייתי על הרמה, ואחותי על הקידון, לרב אז היו אופניים, לא הייתה לו לימוזינה, כן? והוא היה נוסע איתנו לגבעות טוסקנה, אבל היה לוקח אותנו גם למוזיאונים וגם לכנסיות, לראות את יצירותיהם של מיכלאנג'לו, של ליאונרדו דה וינצ'י, של רפאלו, שעסקו במקרא. הם עסקו גם בדברים שלא המקרא, ואז הוא לימד אותנו מה לא נכון שם. דרך אגב, הדבר המעניין הוא שכאשר אני מזה למדתי הרבה, וזה חדר בי, וכאשר בתקופת השואה הייתי הולך לבית ספר של הכומר השכונתי.
ועוד נספר שמשך יותר משנה חיית כילד נוצרי ושמו ג'ורג'יו, ועל כן גם למדת מן הכומר.
ואז הוא היה מלמד אותנו קטכיזם, זאת אומרת את תורת הנצרות, ואני הייתי שואל אותו שאלות שנבעו ממה שאני למדתי מאבא בכנסיות שהיינו נכנסים. והוא היה מאוד מתערער בשיעורו. בסוף הוא החליט שאני אוהב תאנים, ולכן מוטב שבשיעור הדת אני אלך למטבח לעזור לעוזרת לקלף את התאנים, ואז הייתי זוכה גם לתאנה מן הצד, ועל ידי זה הוא סילק אותי מהשיעור.
אבל מה שאנחנו רואים כאן בעצם, בתיאור שלך, דוד, זו איזושהי יהדות שהיא מעורבת מאוד בתרבות האיטלקית, בהישגיה, שהיא היא, היא, היא מתווכחת איתם לעתים, אבל היא רואה את עצמה חלק מההישגים של התרבות האיטלקית, של פירנצה, של הרנסנס. אני למשל ראיתי את תרגומו של אמנואל אולטוונגר לתופת של דנטה, והוא מוקדש לסבך משה דוד קסוטו, זאת אומרת דנטה, זו המתנה הכי טובה שאפשר לתת לקסוטו. כי הוא ממש בתוך התרבות האיטלקית, ולאן אני חותר כאן? השבר. כי יש שבר. אתה כבר נולדת לתוך השבר הזה כשהוא הולך ונפאר. איך היהודים הפלורנטינים, היהודים מפירנצה, שראו את עצמם חלק מן התרבות האיטלקית, מביטים בדבר הנורא הזה שהולך ומתממש לנגד עיניהם, שקורטים אותם מהענף הזה. אומרים להם, אתם אף פעם לא הייתם למעשה חלק מאיתנו.
כאן צריך לומר דבר אחד. התגובה של העמך הייתה שונה לחלוטין מהתגובה של המוסדות. למשל, באוניברסיטאות, עם החלת חוקי הגזע, סילקו את כל היהודים מהאוניברסיטה. דרך אגב, תופעה כמעט דומה שקורית היום באמריקה. היהודים סולקו מהאוניברסיטה, והם היו צריכים למצוא לעצמם עיסוק אחר. רובם היו בעלי מעמד ובעלי יכולת, ויכלו לסבול את זה באיזושהי תקופה, אבל אבא הזהיר אותם, תצאו מכאן, תסתלקו מהמקום. אני זוכר את שבת סוכות, שהאחרון, זה היה ב-1943, שאבא עלה לפודיום שממנו היה דורש, ואמר, אני מציע לצאת להסתלק, בכל אח אל תבטחו, כי כל אח עקב יעקב, וכל רע רחיל יהלוך. והוא הציע לאנשים פשוט להתנתק, להיעלם, לא להופיע יותר בבית הכנסת. כי בזה בעצם נגמרה התקופה שהם יכולים להיות מזוהים כיהודים. והדבר הזה היה לו קשה, מאוד מאוד קשה, אבל הוא הבין שזאת הדרך. הוא עבר מבית לבית באופניים, כמו שאמרתי לרבנים, אז לא הייתה לימוזינה, ועבר מבית לבית באופניים, מבית יהודי לבית יהודי, והמריץ אותם לעזוב את המקום, להסתלק, להיעלם לכפר, לאיזשהו מקום בלתי מוכר, כדי שיוכלו להסתתר מפני הסכנה של הגרמנים. עדיין הגרמנים לא נכנסו לפירנצה, אבל מהר מאוד הם נכנסו לפירנצה, נכנסו לרומא, היו הרציה, זה נקרא האקציות נגד היהודים ברומא, ומאות יהודים נרצחו בבורות הארדיאטינים. השמועה הגיעה לכולם, והיה צריך פשוט להסתלק ולהיעלם.
אבל אתה אומר זה בא מלמעלה.
כן.
עוד לפני כן, כשרק החלו חוקי הגזע, זה בא מלמעלה, ובוודאי בשלב הזה, אתה טוען שהעם האיטלקי, לא כולו לפחות שמח את ידיו על השינוי הזה ביחס ליהודים.
העם האיטלקי היה הרבה יותר רחב לב כלפי היהודים. למרות שהאמונה שישו נצלב על ידי היהודים, הייתה אמונה של כולם. אבל הם לא זיהו את היהודים של פירנצה כאלה שצלבו את ישו, בניגוד למקומות אחרים. זה לא כולם כמובן. הפשיסטים לא היו כאלה. אבל רוב העם היה נגד הפשיזם. צריך פשוט לתת דוגמה למעשה, מתוך 50,000 יהודים, 8,000 בסופו של דבר גמרו את ימיהם באושוויץ. לעומת זה בערך פחות מ-20%. בהולנד 80% הלכו לאושוויץ. למרות שטוענים שההולנדים כל כך רחבי לב, הנה אתם רואים, 80% הלכו לאושוויץ.
ואתה טוען שהאחוז הנמוך של יהודים שבסופו של דבר הגיעו לאושוויץ מאיטליה, הוא נובע מן העובדה שהאיטלקים לא רצו לקחת חלק, או פחות רצו לקחת חלק במפעל ההשמדה הזה?
לא ראו צורך לקחת חלק, וניסו לעזור ליהודים שהם הכירו, כי היהודים היו מעורבים בתוך החברה הכללית. אמנם הפרופסורים סולקו מהאוניברסיטאות, אבל העמך, לא האוניברסיטאות, היו הרבה יותר נוחים לעזור לאחים בצרה.
אז אולי פה אני אגע בסיפור האישי שלך, כשבעצם המצב מגיע לנקודה כזו נוראה, שכבר יהודי לא יכול להסתובב ברחובה של עיר בגלוי, אמך לוקחת אותך, את אחיך, את אחותך, ועוד שאר בני משפחה, כדי להסתתר.
יש לי עוד אחות קטנה, כן.
להסתתר במנזר, במנזר קתולי.
כן, אנחנו מגיעים למנזר קונבנטו דה לה קלצה, ואנחנו נשארים שם בפרק זמן, מסתתרים כאיטלקים שבורחים מהצפון, שהיה מופצץ על ידי בנות הברית. ואני חייתי במנזר, היינו צריכים להתרגל לחיים אחרים לגמרי. אני יכול לתת דוגמה היום...
אתה היית אז בן שש.
הייתי אפילו לא בן שש עדיין. ואני מקבל, יום אחד אני מקבל חביתה בארוחת צהריים, חביתה שחורה. אני שואל, מה זה הדבר הזה? ואז זאת שהגישה לנו, הנזירה שהגישה לנו, אמרה, זאת חביתה של דם. ואני קפצתי בגלל שאבא אמר לנו, אבא היה שוחט גם בין היתר.
זו פרשת השבוע של השבת שחלפה. כן. זה נכתב פרשת אחרי מות. זה נכתב בכמה מקומות בתורה. לא לאכול את הדם, יהודים. לא לאכול,
כי הדם הוא הנפש, ואבא לימד אותנו את זה. ואני קופץ ואומר לאמא, אבל אבא אמר שאת... והיא מסתכלת אליי בעיניים מזרות אימה.
אתה חושף פה את הסוד.
אני חושף את הסוד. ואז הבנתי שאני נפלתי, ואז אמא אומרת לו, נכון, אף פעם לא אהבת את זה, אבל הרשנו לך לא לאכול, ואתה יכול גם את זה לא לאכול. וזה היה, אבל זה היה הרגע שאני פתאום קלטתי, שאני נמצא במציאות שונה לחלוטין, מה שהורגלתי אליה. ואמא יום אחד... אומרת לי, לך לחולדה. חולדה הייתה גיסתה, אחות אבי, יחד היינו איתה ועם שני ילדיה במנזר. אז הוא אומרת לי, לך לחולדה ותאמר משהו. ואז אני מתרחק, ואז היא קוראת לי, ג'ורג'ו, ג'ורג'ו, ואני לא מפנה את הראש.
כי אתה לא ג'ורג'ו, אתה דוד.
ואז כשאני חוזר אליה, היא אומרת, איך אתה יכול... אני קראת לך ג'ורג'ו שלוש פעמים ולא הפנית. אתה כבר לא דוד, אתה ג'ורג'ו.
אתה מסרב להפנים את המציאות החדשה.
נכון, אבל ילד בן שש, לא קל לו לשנות את זהותו. ופתאום אני צריך להבין שאני ג'ורג'ו, אני כבר לא דוד.
וצריך לומר שבין השורות שלך אני שומע שכבר בגיל הזה, בקושי בן שש, הייתה תבועה בך איזו זהות יהודית חזקה מהבית, מהשם הזה, קסוטו.
לא, זה לא מהשם, זה מהבית.
כן, אבא, אני אומר, השם מסמל אבא, את הבית.
כן, אבא היה, כפי שאמרתי, היה שוחט, בין היתר, היה מוהל, ומעל ילדים רבים באותה תקופה. בשלב מסוים, אחרי שאימא הצליחה לשים אותנו לפרק זמן קצר בבית הוריה, שאף הם התחבאו, ואז היא... לצערי נתפסה על ידי הנאצים.
אנחנו גם נספר את הסיפור כיצד נתפסה.
כן.
אתה עברת, מצאת את עצמך מתגלגל ממנזר, זאת אומרת, הרבה מאוד התגלגלויות כאלה.
ואז בהתחלה הסתובבנו עם אמא, עד שהיא מצאה, הביאה אותנו לבית הוריה, ואז הדודה, חולדה קמפניאנו, יחד עם סבי וסבתי, משפחת די ג'ואקינו, הורי אמי, מצאו לנו סידור בבתים של נוצרים. ומהר מאוד הגענו לחיות בבית אחר. בימים אלה ממש, אני שומע על ילדים שמתחבאים בארונות, הכל חוזר אליי. פתאום אני לא בבית, אני זר, אני אחר, אני צריך לשמור על זהותי בהיחווה. זה, הימים האלה היו קשים לי מאוד.
אתה אז היית בביתה של משפחה ששמה משפחת קולצי?
קולצי.
אציו קולצי היה שמו של אביך המדומה, נקרא
לא,
לזה.
לא, הוא היה הדוד, הדוד.
אתה באת
מהצפון, ואני ערכתי אצלם, אציו קולצי ואנה קולצי.
ובעצם פה אתה, בן הרב, נכד הרב, מוצא את עצמך בכל שבוע... בכנסייה, מדקלם את התפילות הלטיניות ומתרגל.
הם מלמדים אותי את התפילות, הקומר מלמד אותי את התפילות. לימים אני הבנתי שהוא ידע מי אני, אבל באותו זמן לא היה לי מושג.
זו תודעה אמנם של ילד, אבל אתה הרגשת שמתנהל איזשהו מאבק פנימי בתודעתך בין הזהויות?
לא, 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 אני הייתי יהודי במלוא מובן המילה, לא היה לי רגע אחד ספק. אני זוכר שאני עמדתי וקראתי לפני, קראתי ברך לפני הצלוב בכנסייה, עם ידיים אסופות, ואז כשאף אחד לא הסתכל אליי, הייתי פותח את הידיים ואומר, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, וזה אני זוכרתי מברכת המזון של אבא, ובזה הרגשתי שאני שומר על הזהות שלי.
ובתקופה הזאת אתה בעצם לבד, במובן שאחיך, אחיותיך, מפוזרים בין משפחות
אין
שונות.
אין לי מושג מה איתם.
ואתה גם לא יודע מה עם אביך ואימך.
אין לי מושג מה עם הוריי.
אז אולי...
אבל להפך, אני חשבתי שהם מתעסקים בענייני הקהילה. לא, לא חשבתי לרגע ש...
את המצב האמיתי.
כן.
ואת כמה שהוא תהומי מבחינת, כן, במובן הרע.
כן.
אז אולי זה הרגע לספר מה הרע להוריך.
כן.
אביך, מרגע שהמצב באמת, המצב שהוא התריע בפניו, בתור הרב של פירנצה, שיהודי לא יכול לראות כיהודי, המצב הזה התגשם, הוא לא ככה אסף את ידיו מעיסוק בענייני הקהילה, אלא ירד למחתרת, כדי לנסות ממנה לסייע ליהודים, נכון?
נכון, נכון. הוא ירד למחתרת, הגיע למחתרת במשותף עם הקרדינל של פירנצה, אליה דלה קוסטה, שהם עשו יחד, פשוט עבדו יחד כדי להציל יהודים, להכניס אותם למנזרים.
כלומר, יש פה סיפור על גבורה יהודית ועל חסיד אומות עולם בעת ובעונה אחת.
הוא באמת הוכר כחסיד אומות העולם, אליה דלה קוסטה.
וצריך לומר שזה לא בא לו בהוראת האפיפיור.
בהחלט לא, כן? זאת אומרת, הייתה ראייה שלו של המצב. בתקופה האחרונה התגלה שמי שהיה דואג להביא מסמכים מזויפים למנזר של אליה דלה קוסטה באסיזי, וכדי לתת אותם ליהודים, היה אצן ידוע בשם ברטלי, שהיה גדול האצנים של איטליה באותה תקופה, רוכבי אופניים, והוא פשוט עסק כדי להציל בני אדם. הוא היה נוצרי אדוק, העביר מסמכים ממקום למקום כדי לעזור, והוא היה עובר תמיד במקום הבדיקה של הגרמנים, הוא היה מכניס את המסמכים בתוך הרמה, וכשהוא היה עובר, כל הציבור היה מוחא לו כפיים, הוא היה אישיות ידועה, ואז הגרמנים היו מאוד מאוד נלהבים, ונותנים לו לעבור בלי לבדוק אותו. ובדרך הזאת הוא הצליח להעביר הרבה מאוד מסמכים מזויפים למנזר של אליה דלה קוסטה.
ואביך ששותף במחתרת הזאת, כיצד הוא נתפס?
הוא היה בכינוס של המחתרת, של הכנסייה והקהילה, ובמקום שנקרא אל וסקובדו, זאת אומרת מקום של הבישופות, וברחוב פוצ'י 2, ומסתבר שהם היו צריכים, היה מישהו שהתכוון לתת להם עזרה כספית רצינית, יהודי מבלגיה, אבל הוא לא ידע איטלקית, והם לא ידעו יידיש או גרמנית, ואז הוא הביא איתו מתורגמן.
והמתורגמן, אני מניח...
המתורגמן היה המוסר, והוא מסר לכוחות הגרמנים, והם פרצו פנימה ותפסו את אבא. תפסו את אבא ותפסו את כולם, גם את הכמרים. ושלחו את כולם למחנות ריכוז.
וצריך לומר שהרגע הזה גם הוביל לתפיסתה של אמך.
לא בדיוק. זאת אומרת, אמא ניסתה להציל אותו.
כן, זאת אומרת, היא ביקשה לבטל את רוע הגזרה, לנסות לראות כיצד ניתן להציל את אביך.
כן.
ונתפסה גם היא.
הייתה מוכנה אפילו לשחד את החלק מהשוטרים, ואז קבעו לה פגישה עם אותו מתורגמן. ואז היא נתפסה. נתפסה והובלה למקום שנקרא לווילה טריסטה, שזה נקרא הווילה העצובה, ושם עינו אותה, היא לא מסרה שום דבר, הרי היא הכירה את כל בני הקהילה, היא לא נתנה שום רמז למה שהיא, היא טענה שהיא לא אשתו של הרב, ושמו אותה בבית סוהר, קרוב למקום של בית הסוהר שגם האבא היה, וביום שהודיעו לה שאבא יוצא לכיוון צפון ולכיוון מזרח בעצם, אז היא התוודתה והודיעה שהיא אשתו, וביקשה לצאת יחד איתו, ואכן הם עשו את הדרך קודם למילאנו, ואחר כך ממילאנו לאושוויץ עשו את הדרך יחד.
אני פתחתי בזה שאביך מצא, הביטוי הנורא הזה מצא את מותו, הוא מגוחך לפעמים. מצאו לו את מותו, כן, כן. המציאו לו את מותו בצעדות המוות. אמך, לעומת זאת, שרדה.
כן. קודם כל אני אגיד דבר אחד, אני הייתי סטודנט לארכיטקטורה בחיפה, ובעזרת סבתא הצלחנו לקנות, לרכוש בית קטן בחיפה, ואז אני בא לבנק ונותן את הפנקס שלי של תשלום המשכנתא. הפקיד מסתכל, ואחר כך מסתכל שוב ומסתכל עליי, ואני חושש, אולי עשיתי משהו לא בסדר. ואז הוא אומר לי, קסוטו? אני אומר, כן. ואני יודע שסבא שלי מוכר. אז אמרתי, סבא שלי הוא משה דוד קסוטו. לא. אני הכרתי נתן קסוט.
לא, לא דברים שצריך לנחשם, אבל אני מניח שהם הלכו יחד בצעדות ההם.
הוא היה ילד בזהו, והוא הכיר, ראה את אבא. בפעם הראשונה הוא ראה את אבא, כשזה היה איזה יום, והוא רואה שכל אחד מקבל את מנת הלחם שלו, והאיש הזה, שהוא התמקד בו, שם את הלחם מתחת למזרון. היה כבר, אבא היה אז כבר בבית החולים, כי הוא נפגע מאבן שנפלה לו על הרגל. ואמרו לו, אם לא תצא מכאן תוך שבוע, אז אתה הולך למשרפות. ואז הוא רואה שהוא שם את הלחם מתחת למזרון, ושואל, הוא שותק. לקראת ערב, אבא מוציא את הלחם, הוא שמר על הלחם, כי מי שהיה שם דבר כזה מתחת למזרון, היו גונבים לו את זה מיד. אז הוא ראה שאבא מוציא את הלחם מתחת למזרון. בוצע אותו לשניים, קורא לילד, ואומר לו, שבת שלום, ונותן לו לחם, ואומר, תגיד קידוש. הילד הזה לא נפרד מאבא לכל אורך הדרך. קודם כל, הוא דאג לזה, הוא היה המסקוט, הילד שצחצח את הנעליים של הרופאים בלזרט, והוא היה לו סי אצל ה... והוא ניגש לרופא הראשי שהיה יהודי, אמר לו, האיש הזה הוא רופא עיניים, תחזיק אותו אצלך. ואכן החזיקו את אבא בבית החולים כרופא. לא אכנס לפרטים כמה אנשים הוא הצליח לעזור כרופא עיניים שם באותו מעמד, אבל הם יצאו לצעדת המוות יחד. והם עברו ועברו ועברו ממקום למקום, והם מחזיקים מעמד, ואבא חזק ומחזיק מעמד, והם מגיעים לאיזשהו מקום בשם בלחמר, והגרמנים עושים הפסקה, ואז אבא רואה איזשהו קרון בצד, הוא אומר לילד, לנער שאיתו, נער, הוא כבר עוד לא היה אולי בן 15, הוא אומר לו, תתחבא מתחת לקרון הזה. אז הוא אומר, תבוא גם אתה. הוא אומר, אם אני אבוא, אז הם יחפשו אותנו. תתחבא אתה, תנצל. וכך היה. אחרי, כנראה, אחרי כמה שעות חיסלו את כולם, הילד הזה, משה הלא, סיפר לי את הסיפור. הוא אומר, בזכות אביך ניצלתי, ואני חייב לא את חיי.
אפשר לומר שהדמות של אביך, כפי שהיא עולה מול העיניים, זו דמות של אדם שהאחריות לזולת היהודי, לזולת בכלל, היא הדבר שהדריך אותו בחייו.
נכון, נכון. הוא סיפר לי מישהו שהיה איתו בקרון לאושוויץ, בשם יהודי, בשם ורדרבר. הוא אומר, הייתי איתו בקרון. הוא לימד תורה בכל אורך הדרך. הוא לא הפסיק לרגע. הוא רצה שאנשים יישארו בחיים. ואכן, הקרון שלנו הגיענו כולנו בחיים, בגלל השיעורים שהוא נתן לנו לכל אורך הדרך. תשמע, עם רקע כזה, עם היסטוריה כזאת, לא יכולתי לגדול למשהו אחר, למה שאני גדלתי.
ואתה יודע, זה ידוע מאוד שסבך, משה דוד קסוטו, היה בו יסוד ציוני מובהק. אתה הגדרת את זאת, הוא רצה ללמד מקרא בארץ המקרא.
נכון.
ואני, למשל, כשניסיתי להסתכל, לחשוב על יהדות פירנצה, נתקלתי בדמות של אנג'לו אורבייטו.
כן.
המשורר יליד המאה ה-19, משורר יהודי, אני קורא את כל שיריו, אלו שירים ציוניים מן המעלה הראשונה. כל השופר קורא להתעורר מן הגלות. ירושלים כל הזמן עומדת למול העיניים. היה איזשהו יסוד ציוני ברור בקיום הזה.
טוב, קודם כל אנחנו מדברים על אנג'לו אורבייטו, הוא שייך לתקופה של ברגוליאס שדיברתי עליו. באיטליה, באותה תקופה, הציונות והחזרה ליהדות באו יחד. זאת אומרת, זה שונה לגמרי ממה שקרה במזרח אירופה, למשל.
שזה להפך.
שזה להפך. מי שהיה ציוני היה בעצם מתרחק מהיהדות. כאן זה היה הפוך. כיוון שיהדות איטליה הייתה מתבוללת, הציונות הביאה רבים מהיהודים האלה לחזור ליהדותם. כמו למשל, פרופסור גד בן עמי צרפתי, שהוא היה מומחה ללשון בבר אילן, הוא בא ממשפחה מתבוללת לחלוטין. או פרופסור אנצו בונוונטורה, שהיה מקים הפקולטה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, בא בבית מתבולל. אבל בגלל החזרה הזאת של הציונות ליהדות, זה קרה תופעה מעניינת מאוד. ודרך אגב, מקביל לזה, קורה הרבה שנים אחרי זה ברוסיה. זאת אומרת, החזרה לציונות היא חזרה ליהדות.
זה נתן שרנסקי, עידה נודל, הם אמרו כן. זאת במפורש.
כן. זה קורה במקום שההתבוללות גדלה, וכתוצאה מהציונות חזרו ליהדות.
וצריך לומר שזה המשפט המפורסם של הרצל בנאום שלו בקונגרס הציוני הראשון. הציונות היא בראש ובראשונה חזרה אל היהדות.
זה מה שהרצל הבין, מה שבעצם, אני חושב, ראשוני הציונים הבינו. היום יש לנו קצת בעיה, אבל אני מקווה מאוד שהציונות תחזור להיות יהודית.
אביך גם רצה לעלות לארץ ישראל, סבך עלה לארץ ישראל כדי ללמד באוניברסיטה הצעירה, האוניברסיטה העברית. אביך גם רצה לעלות, אבל חוקי הגזע האיטלקים כבר לא אפשרו ליהודים את החופש לזאת, נכון?
כן, אבי היה תכנן לעלות לארץ עם כולנו, אבל הוא היה קצין בצבא האיטלקי, קצין רפואה, ובהתחלה לא נתנו לו, ואחר כך, עם חוקי הגזע, אז בכלל סגרו את... עם כניסתה של איטליה למלחמה, אי אפשר היה לעלות שוב לארץ שהייתה תחת מנדט בריטי. ואז בעצם נתקע באיטליה. הייתי אומר שבזה שהוא נתקע באיטליה, הוא הציל קהילה.
כי הוא היה שם בשביל...
כי הוא היה שם בשביל
יהודי פירנץ. ואולי זה השלב לדבר בו על אמך.
כן.
תמה המלחמה. אני שמעתי סיפור יפה משמך, שאתה ראית ילד מצייר מגן דוד על המרצפות, ילד שלכאורה אמור להסתיר את יהדותו, וגם אתה הסתרת אז את יהדותך, כי אתה ג'ורג'ו, אתה כמובן לא יהודי, ואתה אומר, איך אפשר לצייר מגן דוד להזדהות כיהודי? ואומרים לך, מותר כבר, כי המלחמה נגמרה.
אכן, כך היה. כך היה. הוא מרקד מסביבי, מצייר על הרצפה מגיני דוד, ואני מתעלם. ואז הוא אומר, אתה יודע מה זה? אני אומר, לא, אני לא יודע מה זה. אז הוא אומר, אידיוט, המלחמה נגמרה, הגרמנים הלכו. לא האמנתי למשמע אוזניי. רצתי לדודה אנה, שאלתי אותה, תגידי, הגרמנים עזבו? אז היא אומרת לי, כן. פתאום חזרתי להיות דוד. חזרתי להיות עצמי.
יש עוד מגן דוד, אפרופו דוד, שאתה רואה לא הרבה זמן אחר כך, של אנשי הבריגדה היהודית בצבא הבריטי, שמסייעים לכם בעצם לעלות באונייה פרינסס קאטלין לארץ ישראל.
נכון, אכן.
ואתה חוזר בעצם לארץ ישראל לזרועות...
סבא משה דוד.
ועמך בחיים, אתה עדיין לא ידעת זאת.
לא ידעתי, לא ידענו, עד שיום אחד אנחנו מקבלים ידיעה מאיטליה, אנה חזרה. היא נשארה...
אנה חנה קסוטו.
חנה קסוטו. חנה לבית די ג'ואקינו קסוטו. היא נשארה בבית אחיה במשך חצי שנה כדי להשתקם. היא לא רצה שנראה אותה אחרי הזוועות שהיא עברה.
ובאמת זה שינה את... את הופעתה בתחילה.
שינה את חזותה בכלל, היא לא נראתה, כשהיא הגיעה לארץ, זה היה ערב שבת. ואנחנו חכינו לה, הגיעה לחיפה, ומשם הייתה אמורה להגיע לירושלים בטקסי, והטקסי לא בא, וערב שבת, ושבת נכנסת. ואז הסבא והסבתא, ההורים שלה, מורידים אותי למטה, אומרים, בוא, תבוא, תשען אצלנו, אולי תגיע מחר. אנחנו למטה, ופתאום עוצרת מונית בחריקת בלמים על ידינו, ויוצאת אישה. זאת לא אמא שלי. אני לא מוכן להתייחס אליה כאל אמא שלי. היא כל כך השתנתה, כל כך נורא. אני בורח.
ואולי זה המקום להזכיר בו גם את העובדה ש... וזה סיפור שחוזר על עצמו אצל כל כך הרבה ילדים שנאלצו להיות בכל מיני... כפרים או מנזרים או מסתורים במלחמה, שהיה איזשהו מקום קשה מאוד של הדמות של אמך, עם אהבתך האדירה אליה בתוכך, בחלומות שלך, כי משהו בילד שהיית הרגיש ננטש, אתה לא ידעת שהיא נתפסה על ידי אותו מוסר ועל ידי המשטרה, והיא נעלמה לך פתאום.
נעלמה לי פתאום, ואני הייתי חולם חלומות זוועה, שאמא רודפת אותי, כאילו רוצה להרוג אותי, ואני לא ידעתי, והייתי קם בזיעה קרה, מתעורר. את החלום הזה המשכתי לחלום, גם אחרי נישואיי בארץ ישראל, אחרי שאמא כבר לא הייתה איתנו. אבל זה חלום שנחרט בתוכי. אולי בגלל, שאלתי פסיכולוג פעם, למה? הוא אומר, אתה, חביבי, אתה ננטשת. אתה לא היית מודע לזה, אבל אתה ננטשת. הייתי הולך לישון בלילה, מתכסה בשמחה ואומר, שמה ישראל, זה מה שאמא אמרה לי להגיד תמיד, וזה לא היה עוזר. החלומות היו תוקפים אותי.
ואמא, בעצם התוכנית הזאת היא לא רק לזכר אביך, שנספה... נרצח בצעדות המוות, אלא גם לזכר אמך, שנרצחה בשיירת הדסה, המפורסמת לדאבון לב.
היא לקחה, הייתה מוכחה להרגיש שהיא לוקחת את, אותנו תחת חסותה. היא צריכה עבודה. ואז פרופסור פרנקו, שהיה הפתולוג של האוניברסיטה, הציע לה לעבוד בפתולוגיה, אמנם הוא אומר, אין לי מקום בשבילך, אבל, בשבילך, אבל תיכנסי, משהו יקרה. ואכן, אחד הנשים שעבדו שם, שנסעה מכפר עברי לירושלים, האוטובוס הותקף והיא דהרגה, ואז המקום התפנה עבורה. והיא אמרה לי, היא אמרה לסבא, לא כך חשבתי שאני אקבל עבודה, אבל זאת הייתה עבודה שהיא קיבלה. ואז היא הייתה צריכה לעלות להר הצופים בליל הסדר. ואז היא ביקשה שיחליפו אותה, כי היא רוצה להיות בליל הסדר איתנו. והחליפו אותה. והיא עלתה באותו יום שהשיירה לצערנו הותקפה,
כלומר, בניסן אנחנו מציינים את יום השנה להירצחה.
נכון. אנחנו מציינים את יום השנה להירצחה, וזה גם כן סיפור נורא, בגלל שהנשיא האוניברסיטה, מגנס, הודיע לכוחות ההגנה לא להתערב, שהבריטים הם שיצילו את אנשי הצערה, ולא להתערב. הבריטים כמובן לא עשו שום דבר, היה אחד שניסה באמת, אבל לא הצליח, וכל נושא השיירה נרצחו. ומגנס, אם הגנה הייתה נכנסת, זה לא היה קורה.
ואתה רואה את זה כחלק מהתפיסה של מגנס, שהתנגדה לכוח מגן יהודי אגרסיבי?
ודאי, ודאי. הוא היה איש ברית שלום, ולא ראה שום סיכוי שכוח יהודי יעשה את המשימה.
את מה שהוא שמח על הבריטים יותר.
אני זוכר היטב את ביקור, את ביקורו אצלנו בשבעה, ביקור אבלים, והוא נכנס שפוף, וסבא בקושי אמר לו שלום, וכשהוא יצא, סבא אמר, האיש הזה אחראי למותה של חנה. כמובן, מי יודע מי אחראי? הקדוש ברוך הוא יודע.
ואולי זה הרגע לשאול בו, כשאתה היום, ממרום שנותיך, גם ממרום עבודותיך כאדריכל בארץ ישראל, ויש משהו מאוד יפה בילד הזה, שהיה צריך להסתיר את היותו דוד, בונה את ירושלים, עיר דוד, מקים בה בתי כנסת. אתה היית צריך לשחק משחק מסוים בכנסיות, ובארץ ישראל בנית בתי כנסת. אבל כשאתה רואה את הרגע הזה, שבו פתאום, ולא בכדי, שבו דימויים מהשנים ההן, כשראינו את מה שהראה ביום שאני מכנה אותו יום שמיני עצבת.
ההגדרה מצוינת.
איך אתה עומד מול הרגע הזה? אתה אמרת, אתה הזכרת באמת קודם שהילדים שהתחבו בארונות, ויש כמה סיפורים כאלה, הם החזירו אותך אל המחבואים שלך. ואיך אתה עומד מול הרגע הזה?
מה אני אגיד לך? הרגע הזה הוא רגע קשה ביותר עבורי, רגע שאומרים שום דבר לא ידמה לשואה. אבל היה רגע אחד שהשואה קורית והמדינה איננה. זה בדיוק הרגע הזה שהוא כן דומה למה שהיה אז. אחר כך התעשתנו. אבל הרגע הזה הוא מבחינתי רגע שואתי. אני אולי רוצה לקרוא מכתב שכתב סבא לעצמו, ואנחנו מצאנו את זה בין ניירותיו. והוא מכתב שהוא כותב לבן שלו, בני אהוב ליבי, אתה אשר היית מקור שמחתי בימי צעירותי, מקור גאוותי בימי בגרותי, ותקוות ימי סביבתי אייקה. אף אחד לא ידע אז מה קרה לו. העוד רוח העולם המיוסר הזה בהפך. אי שם הרחק באיזשהו פלך, נידח, הרחק מהוריך הזקנים, אשר אין להם מנחם, הרחק מבניך הפורחים, הראויים לך מכל וכל, אשר בהם אנו שווים לראות ולחיות את ימי ילדותך. הרחק מאחיותיך המוקירות את זכרך. או שמא ימי חייך הקצרים נגדעו בידי אויב אכזר, אותה יד עצמה ממנה ניצלה עקב גורל מיטיב רעייתך הנעימה והאהובה, עד שזכתה לשמוח בשמחת המפגש עם ילדיה, ולשוב וליטול את מהלך חייהם בידיה, אותו גורל שהעניק לה לבסוף את הזכות להקריב חייה במלחמת הגבורה של עמנו לעצמאותו. איכן אתה, בני שלי?
משה, דוד קסוטו, באתי לומר משה דוד.
בעצם קראו לי משה דוד, אבל אבא ואמא רצו לקרוא לי דוד, ולכן הם הפכו את זה, אבל בפנקס המילות שלי, אני מופיע בתור משה דוד נתנאל, כי השם נתנאל הוא השם של אבא של אמי.
דוד קסוטו, אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת, שקיפלה בתוכה גם את סיפורה של היהדות המפוארת, ולא זכורה מספיק. אתה היית ראש אגודת יהודי איטליה בארץ, ואתה ממייסדי מוזיאון יהדות איטליה, אבל צריך לזכור את היהדות הזאת כמודל רעיוני, של יהדות פתוחה, שמאישירה מבט למה שמתרחש בעולם, אבל יש בה גאווה יהודית ברורה, עם ירושלים לנגד העיניים.
דרך אגב, באיטליה לא הייתה רפורמה, ולא הייתה קונסרבטיביות, הייתה רק אורתודוקסיה. אבל יהודי איטלקי לא היה מקפיד בכל המצוות. הרבנים האיטלקים הבינו שאם רוצים לשמור על היהדות, צריכים לתת הרבה יותר פרמיסיביות, הרבה יותר מתירנות ליהודים. באמת, היהודים באיטליה לא היו קבוצה גדולה, אבל אם היינו לומדים מיהדות איטליה כאן בארץ להיות הרבה יותר מתירנים, הרבה יותר פרמיסיביים, ייתכן שלא הייתה איבה כזאת גדולה כמו שמתגלית היום ליהדות.
ונחתום בשיר שהוא בעיניי המנון על העולם הזה וזוועותיו, אבל גם על המאבק העיקש בזוועות הללו של המשורר היהודי איטלקי ניצול השואה, פרימו לוי. אחר כך נשמע את הצלילים של הקדיש כפי שהולחן על ידי המלחין היהודי איטלקי בן המאה ה-16, שלמה מן האדומים, שלמה דה רוסי. וכך כתב פרימו לוי. הוא קרא לשיר הזה איפוי כוח. אל תיבעל עם רבה המלאכה. אתה נחוץ כי אתה פחות עייף. חושך חדים, לכן אתה שומע איך מהדהד הריק תחת כפות רגליך. הרער מחדש בשגיאותינו. היו בינינו גם מי שהתחיל לגשש באפלה כאיש המצייר צדודית ועיניו מחוסות. היה מי שהפליג כשודדי הים, ומי שניסה, מלא רצון טוב. עזור, בלי ביטחון. נסה, למרות חוסר הביטחון, בגלל חוסר הביטחון. ראה האם תוכל לכבוש את המיאוס, את הסלידה מפני ספקותינו וביטחונותינו. לא היינו מעולם כה עשירים, אבל אנו חיים בין מפלצות מפוחלצות ובין שאר המפלצות החיות הדימה. אל תיפול רוחך מפני ההרס או מפני צחנת המזבלות. אנחנו פינינו מזבלות במו ידינו בשנים שהיינו בגילך. רוץ ואל תרפה. במלוא המרץ, אנחנו סרקנו את שערם של כוכבי השביט, פי אנחנו רזה בראשית, דרכנו על חול הירח, בנינו את אושוויץ, השמדנו את הירושימה. אתה רואה? לא ישבנו בטלים. כך עליך נבוך את המסע. אל תקרא לנו מורים.
יפה מאוד.
Oh!
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.